טוב, אז אני חושב שנתחיל. ברוכים הבאים. אנחנו מקדישים את השיעורים לחיילים, למצב שצריכים הרבה תקווה והרבה סייעתא דשמיא.
כן.
ואני רוצה להראות היום משהו במיוחד. Here it is. לא, שנייה בבקשה. משהו מרתק היום, גם מבחינה לימודית, עיונית, ובעיקר מבחינה אמונית. יש פה דברים מרתקים. אנחנו לומדים, זה המבנה של כל ספר תהילים כסיפור. וזה אתגר גדול, וצריכים לראות חלק, 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 ולבדוק איך זה עובד, עד שמגלים בכל הספר, וזה עובד יופי. זה תגלית שלא חשבתי שיש כאלה חידושים בתנ״ך, זה עובד יופי. אני היום רוצה מצד אחד להראות לכם שיטה מדויקת לחפש מקבילות, ואחר כך אני רוצה להסביר אותן בצורה מעמיקה יותר. לפני שבוע עסקנו במזמור פ"ט, והראיתי, סליחה, הראיתי שמזמור פ"ט פה הוא בעצם אחרי שיא המשבר, 17 מזמורים, אחר כך מתחילים 17 מזמורים של הספר הרביעי. וכשם שאחרי חיי דוד, ספר ראשון שני, קולו תפילות דוד בן ישי, יש הידרדרות של בית ראשון, באו גויים בנחלתך, אשר אמרו לכו ונכחידם מגוי, זה המזמורים לאסף, זה הירידה וההידרדרות. ואחר כך יש 17 מזמורים של שיקום, שמשה רבנו, תפילה למשה, איש האלוהים, מוביל את זה. ואני רוצה להתמקד על מזמור פ"ט. ופעם אחרונה קראנו את מזמור פ"ט. מזמור פ"ט הוא ארוך, 53 פסוקים, והוא מתאר מצד אחד את מלכות דוד, מלכות השם, מלכות עם ישראל, ואחר כך הוא מתאר את החורבן. וראינו שיש סתירה בתוך המזמור עצמו, כאילו שני כוחות מושכים לכיוון שונה. ההילה הנפלאה של מלכות דוד ומלכות השם, ועם ישראל, אשרי העם יודעי תרועה. וקראנו את המזמור, שהוא ארוך, המון חזרות ומשמעויות מרתקות, מסרים מרתקים שעולים מחזרות. ועסקנו בעצם במזמור ובדינמיקה שלו, בסיפור שלו. היום אני רוצה לעסוק בשני דברים אחרים, הקונטקסט והאינטרטקסט של המזמור. ואני רוצה מאוד מאוד להדגים את השיטה. השיטה היא, איך שאני לאורך הלימוד, ואני הרבה שנים מנסה לחדד שיטה, אני מחפש מושגים אשר מופיעים בתהילים פה ורק פה. והממצאים הם מאוד מרשימים, מדויק סטטיסטית, המון מקבילות שמחברות את מזמור פ"ט כמעט מילולית לשמואל ב', בזה אני לא עוסק היום, אבל מחברות את החלק השני של מזמור פ"ט לאיכה. ואת זה אני רוצה להראות, יש לכם את זה בדף מקורות. ויש אינטרטקסט עם איכה, עם ירמיהו. והחלק הראשון, שנתן הבטיח לדוד את מלכות, את המשך מלכותו, בשמואל ב', ראינו את זה פעם אחרונה, זה בעצם משקף את הסתירה. מצד אחד, הבטחה גדולה מפי הנביא נתן, דוד אתה תמשיך, הבן שלך יבנה, והמלכות והשושלת תמשיך ותתפתח. וואו, איזה יופי. ומצד שני, המקבילות עם איכה מראות את זה. אדם חי בסתירה. אדם חי במציאות מורכבת. מלא תקווה, מלא ייאוש. מה עושה פ"ט, וזו אומנות שאני לא מפסיק להתפעל ממנה? פ"ט יונק גם מהספר השלישי, ואני רוצה להראות לכם את המקבילות, ספר השלישי מתאר את ההידרדרות מתקופת דוד ושלמה, הכל יורד ומידרדר. ופ"ט אוסף ניסוחים מהספר השלישי שהם כולם הידרדרות. ואחר כך בא הספר הרביעי, והספר הרביעי הוא מעלה אותנו מהפלונטר, מהחורבן, מהדיכאון, ומביא אותנו לרמה אחרת. דהיינו, יש בפ"ט המון המון דינמיקה, המון קולות. כמו בקונצרט שאתם שומעים, זה לא כנר אחד או פסנתר אחד, יש המון קולות. ואני רואה בפ"ט אומנות יוצאת מן הכלל, במורכבות שלה, ובמסרים שלה, ובאיך שהם מתחברים. אנחנו נראה שבפרק שבספר הרביעי אנחנו יוצאים מזה, ודווקא יוצאים מזה משום שהיינו עמוק עמוק בפלונטר. וזה אני חושב מבחינת הטכניקה הספרותית זה מרשים, ומבחינה אמונית זה עומד באמת ברומו של עולם, איך שבן אדם עובר את הטראומה, עובר אותו קשה מאוד, בפוסט טראומה הוא יוצא מהטראומה ומתחזק, והוא בא לכוחות חדשים. אני רואה בזה, אני לא מתמצא במושג ביבליותרפיה, אבל מאוד, מאוד נהנה להשתמש במושג, כי המעט שלמדתי על זה, שדרך קריאה בספר, אתה עובר תהליך. וזה לא לקרוא את הטקסט, זה בעצם אני מאוד מזדהה בתקופה הזאת, כמה אובדן, כמה שכול, כמה כאב יש, וכמה תקווה שצריכים לשאוב מזה במקביל. אז אנחנו ראינו פעם אחרונה את המזמור, קראנו אותו, וזה החלק השני, ואני רוצה עכשיו לקרוא את הפסוקים האלה עוד פעם. עד פסוק ל"ח, מי שיש לו את הדף או את התנ"ך, או רוצה להסתפק במה שיש במסך, אנחנו רוצים לקרוא עוד פעם את הפסוקים האלה, כדי לראות למעלה, וואו, איזה יופי, הבטחות לדוד, וחסדי לא אפיר מאמו, ולא אשקר באמונתי, לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי וקודשי עם לדוד אכזב, זרעו לעולם יהיה וכסעו כשמש נגדי, כירח ייכון עולם ועת בשחק נאמן סלע. ועכשיו אנחנו יורדים לחוויה שונה לחלוטין. שונה לחלוטין. אחרי כל ההתלהבות וההילה והתקווה והחזון והנבואה, ואתה זנחת ותמאס. התעברת עם משיחך. נערת ברית עבדך, חיללת לארץ נזרו. פרצת כל גדרותיו, שמת מבצריו מחיתה. שסוהו כל עוברי דרך, היה חרפה לשכניו. הרימות הימין צריו, הסמכת כל אויביו. במקום להרים אותנו, ושנתגבר על האויבים, סימכת את האויבים, והרימות את הימין של הצרים של האויבים שלנו. אף תשיף צור חרבו ולא הקמות במלחמה. השבעת מתהרו, וכיסו לארץ מיגרת. הקצרת ימי עלומיו, החיים מאוד קצרים, אולי יהויכין, במלכותו הוא כמלך צעיר מת. העתית עליו בושה, סלע. עד מה אדוני תסתר לנצח, תבער כמו אש חמתך. הכעס שלך, חמתך, בוערת כמו אש, זה מושג מאוד ספציפית במקרא. זכור אני מחלת, על מה שב בראת כל בני אדם. איזה השמה כלפי שמיה. להגיד לבורא עולם, כל הבריאה שלך היא מיותרת, היא שב, היא חסר תוכן, היא חסרת משמעות. איפה יש אמירות כאלה? מי גבר יחיה ולא ירא מוות? כולנו נמות מוות נורא. מי זה שיכול למלט, להציל את נפשו, מיד שאול סלע? כולנו נמות בחורבן הזה. זכור אני, ועוד מעט הוא אומר, זכור אדוני. והוא אומר, אייך שדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. דיברנו על חסד, על אמונה, על מה שנשבעת, שום כלום לא קיימת. זכור אדוני חרפת עבדיך, שאתי בחיקי, כל רבים עמים, אשר חרפו אויביך אדוני, אשר חרפו עקבות משיחיך. ויש חתימה הקצרה מכל החתימות, דיברנו על זה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זה החלק של הספר השלישי, חתימתו. אתם שומעים אותי? הלו?
שומעים.
שומעים.
Yes.
יופי, סליחה. אז עכשיו, אני רוצה לעשות עכשיו מתודה. נדבר על המשמעות, אני לא אסתפק במתודה, אבל אני לא רוצה להוציא משמעות בלי להגדיר מתודה. אני מחפש מה שאני זוכר מאיכה, איפה מופיעים המושגים האלה, ואני מתחיל באיכה. ואפשר להתחיל בספרים אחרים, אין עם ישעיהו, אז אני מחפש את איפה שהממצאים האלה נמצאים. ואני רואה את כל המקבילות האלה מפה, שהוא מצטט את איכה וירמיהו. המון מושגים. כל מה שמופיע לבן על ירוק, זה אינטרטקסט, יש לכם את זה בדף, שמופיע בתנך רק פה. שום מקום אחר. אני מדבר כרגע סטטיסטיקה. מושג שמופיע בפסוקים האלה, פי תת, למתת עד לסוף, חיפשתי איפה עוד מופיע. וכמובן יש כל מיני דרכי חיפוש, מי שיודע תנך זוכר בעל פה, אני זוכר קצת, אני מוצא הרבה יותר מה שאני זוכר, ולפעמים אני נזכר יותר מאוחר, או הרבה יותר מאוחר, ויש פה תופעה. אחד מהחוקרים בגרמנית, ויולה קוראים לו, כתב דוקטורט, של זה 350 עמודים על מזמור פייטט. והוא קרא לזה בגרמנית די קטסטרופן פורמל. יש תיאור, פורמולה, שידועה לנו מחורבן. ויש אנשים שיודעים לתאר את החורבן. ואין כזה אלי ויזל שמתאר את החורבן. ואין בימי הביניים היה אחד שתיאר את החורבן של קהילות שום, רבי יעקב ניבון, ידוע אחד שתיאר חורבן, חורבן. מי מתאר חורבן? איכה וירמיהו. ובאיכה נאמר, זנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו. זנח ניערת, מופיע רק פה. המילה מבצריו. פרצת כל גדרותיו, שמת מבצריו מחיטה, בפי תת, מופיע בתנך רק פעם אחת נוספת. איכה? ותו לא. הצורה מבצריו, היה אדוני כאויב. זה בדיוק מה שיש לנו במזמור. אתה זנחת ותימאס, היית לנו לאויב, הסמכת אויביך. בילה ישראל האויב. בילה כל אר מנותיה, שיחית מבצריו. המילה מבצריו מופיע רק פה. פי תת לא מוצא מילים לתאר את המשבר ואת החורבן, אז הוא מוציא את הקינות של תשעה באב. מה הקינות של תשעה באב בימי הבית? לא קהילות שום, לא עשרה הרוגי מלכות, ולא השואה. איכה? זה תנך, ככה עובד התנך. מדויק. למה פרצת גדרותיו וארוה? ארוה זה כללה. ומקללך האור בראשית. וארוה כל עוברי דרך. המושג עוברי דרך מופיע בפי ובפי תת. זה בעצם קונטקסטואליטי, ואני כבר מראה את זה. אז פה זייפתי קצת, כי לא רציתי עד כדי כך להיות להדגים את השיטה. הבאתי את שניהם פה. כל עוברי דרך ארבע פעמים בתנך. מזמור פי תת שמצטט את פי, ואיכה ואיכה. לא עליכם כל עוברי דרך. לא עליכם כל עוברי דרך, שזה רק לא יקרה לכם. אתם מסתכלים איזה חורבן קורה לנו? הלוואי שזה לא יקרה לכם אף פעם. לא עליכם ביידיש זה נבח. נבח ביידיש, מי שמבין יידיש, זה ני בי אייך. אף פעם לא אצלכם, שזה רק לא יקרה לכם. לא עליכם כל עוברי דרך. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך. יש פה פורמולה של חורבן. פ"ט מגייס את כל הקינות ואת כל הכאב שיש בספרות של אותה תקופה, איכה וירמיהו. ושימו לב איך כמה מדויק הניסוח. וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך. יש פה שש מילים, שמתוכם ארבע מילים מופיעות בדיוק בחצי פסוק. הרימות הימין צריו, ישמחת כל אויביו. זה בדיוק אותם ארבע מילים פה ופה. זה ציטוט. גם קרן, הרים קרן, ותרם קיראם, מופיע בהקשר הזה. ודיברנו על זה לפני, אבל לא הכנסתי, כי זה אותו פסוק. שש מילים, ארבע מילים, מקבילות פה ופה. ואם כן, אלה הציטוטים מאיכה, ומה זה בעצם מלמד? פרק פ"ט שקוע באיכה. חלק מהחוקרים הגרמנים במאה ה-19 אמרו לפ"ט המשורר הוא לא היה יצירתי, הוא פשוט ציטט פסוקים אחרים. וזה כמובן, מי שבעצמו לא מקורי, הוא רואה גם שהאחר לא מקורי, וזה עושה לו טוב, וההפך הוא נכון, הוא מאוד מקורי. הוא אינו מוצא מילים לכאב שלו, אלא ליפול לשכול, לכאב, לקינה של חורבן. ואיכה עוד יופיע היפוכו. נחכו לספר הרביעי. עוד יופיע היפוכו. השיבנו, מופיע במזמור פ' שלוש פעמים, השיבנו אליך ונשוב, אבל לא על זה נדבר היום. מה הוא עושה בעצם מבחינה מתודית? הפסוקים המועטים בפרק פ"ט ל"ט ואילך, לא המון פסוקים, פחות מ-20, פחות מ... 14 פסוקים, הוא מלא 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 תיאורי חורבן מאיכה. והוא מצטט גם ניסוח, עד מה אדוני תסתר לנצח, השם אתה מתחבא, הסתר פנים, תבער כמו אש חמתך. שחמתו של השם בוערת כמו אש, מופיע בתנ״ך רק בשלושה מקומות. באיכה ובירמיהו. והרי ירמיהו הוא זה שחיבר את ספר מגילת איכה, את הקינות. אנחנו ממש אחרי המקבילות האלה, חיפוש מקבילות, אנחנו יכולים למצוא את ה-DNA ואת הפינגרפרינט של מי כתב את פ"ט. זה תיאורי החורבן. וגדע בחור יאף כל קרן ישראל. ויבער ביעקב כאש להבה, שפך כאש חמתו. בוער אש חמתו מופיע פעם בפ"ט, פעם באיכה, ופעמיים בירמיהו. בירמיהו הוא אומר, הימולו לאדוני והסרו עורלות לבבכם איש יהודה ויושבי ירושלים. הוא פונה לעם ואומר להם, פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רוע מעלליכם. הוא פונה אל העם. ובמזמור כף א' הוא פונה אל דוד, אל בית דוד, אל שושלת המלוכה. בית דוד כה אמר אדוני דין ולבוקר משפט והצילו גזול מיד עושק. פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רוע מעל עליכם. הוא מאשים הן את העם והן את המלך. מה עושה פ"ט? הוא אומר, העם, המלך נכשל, המלכות נפלה, ומה שקרה זה החורבן, בדיוק לפי נבואת ירמיהו, אשר הוכיח את עם ישראל השכם והערב, והם לא שמעו, ותוכחת ירמיהו, תוכחת הפורענות התקיימה. יש פה בעצם, אם פ"ט מצטט את ירמיהו, יש פה מעין קבלת הגזרה. אנחנו יודעים שהאש בוערת, יבער כמו אש חמתך, בגלל התוכחה של ירמיהו, משום שהעם לא תיקן את רוע מעלליכם, המלך והעם. אם רואים את הפסוקים ביחד, זה מסר גדול מאוד מאוד, ודיברנו על הפרשנות ההקשרית, זה לא במקרה מצאתי מילה, יופי, אני יכול לסמן ירוק על גבי, לבן על גבי ירוק. יש פה הפנמה של נבואת ירמיהו. כיוון שירמיהו הוכיח ככה ערב החורבן, קרה החורבן, החורבן פגע בנו, ואנחנו עכשיו עושים חושבים, עושים חשבון נפש. זה אינטרטקסט עם של הפסוקים האלה, חזק מאוד. הפנמת מזמורים אחרים. יש לנו פסוקים של ישעיהו בתהילים, פסוקי הגאולה, זה כמובן יותר מרומם, הנבואות היפות של ירמיהו מתקיימות בנו, ואנחנו מודים, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו, אז אנחנו מתרוממים עם החזון היפה של הבטחת הנבואה. פה יש לנו את ההפך, שהגזרה נגזרה. נראה עכשיו, אחרי שראינו פה את האינטרטקסט, נראה עכשיו את הקונטקסט. ופה עבדתי ומצאתי 9 מקבילות מובהקות. קראתי, חזרתי עוד פעם, עשיתי את זה הרבה פעמים, קראתי עוד פעם, חיפשתי, ומקווה שלא פספסתי. כל מה, מה שמסומן פה מופיע פה ורק פה, בלבד, רק פה. בספר השלישי, כפי שראינו פה, בספר השלישי יש תיאורי חורבן, מזמורים לאסף, שזה אוסף בפני עצמו, מאוד מאוד מחושב ומאוד מכוון. מזמורי אסף הם מזמורים עצובים, אבל מאוד מאוד מדויקים. 11 מזמורים בספר השלישי, מעין ג' עד פי ג', אחד מזמור נון בספר השני, והמזמורים האלה בספר השלישי, 11, האמצע הכי ארוך, עין ח', ומסביב יש 2 שעוטפים אותו באותם ניסוחים. אני לא הולך עכשיו לנתח את הספר השלישי ואת מזמורי אסף, אני רק רוצה לראות מה המסקנה מפרק פ"ט כסיכום של הספר השלישי, כמתודה. והמתודה מדויקת. אני מסכם פה שבעין ד' המשורר מקונן שילחו באש מקדשך. לארץ חיללו משכן שמך, עם בכי. זה בדיוק מה שפ"ט אומר. נערת ברית עבדך, חיללת לארץ, מופיע בהיפוך, נזרו רק פה. חיללת לארץ, זה לא מקרה. הניסוח הוא קוד. היום היינו עושים על זה הייפרלינק. Just double click ומופיע לך עוד איפה זה מופיע. אבל האמת היא, הייפרלינק במובן, אני מתמקד על המתודה, אבל רוצה לגלוש לפסיכולוגיה. מי שאומר מושג חיללת לארץ בפ"ט, זה עושה לו טראומה של זיכרון קולקטיבי. הפסיכולוג אדלר, הוא תיאר על המושג של collective memory, והוא זוכר את זה. אם אנחנו אומרים ואיש עמדה, אז אנחנו זוכרים. זוכרים את ימי הביניים, זוכרים את מצעי הצלב, זוכרים את האינקוויזיציה, זוכרים, יש המון המון מה לזכור, ואנחנו, עם ישראל יודע לזכור. מי שאומר בפ"ט חיללת לארץ, זה לא חוסר מילון, הוא מזדהה עם בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. ותראו את המושג, זכור אדוני חרפת עבדיך, אשר חרפו אויביך אדוני אשר חרפו, עקבות משיחיך, סוף פ"ט. הוא זוכר את כל הצרות. מעין דלת, זכור זאת, אויב חרף אדוני, ועם נבל ניאצו שמך. הוא זוכר בדיוק. וגם בעין ח', אני לא הולך לעבור להסביר את כולם, נאמנו בבריתו, ולא נאמנו בבריתו, והתעבר וימאס מאוד בישראל. הניסוחים האלה מופיעים בדיוק פה, ופה יש לנו פסוק שהוא ציטוט כמעט. בעין ט', מזמור לאסף, באו גויים נחלתך. מזמור לאסף אומר, עד מה אדוני תענף לנצח, תבער כמו אש קנאתך, שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך. התיאור הנורא של עין ט', שאומרים אותו ביום השואה, התיאור הזה הוא חותמת פי ט', עד מה אדוני תסתר לנצח, תבער כמו אש חמתך. לא מופיע קנאתך, אחר כך שפוך חמתך אל הגויים. אבל יש פה שמונה מילים מקבילות. זה אותו פסוק עם שינויים. לא צריכים לצטט מילולים מילולים. אבל זה חוויית עין ט' החורבן. למה פרצת גדרותיו? פרצת כל גדרותיו. שמת מבצריו מחיתה. ראינו את המילה מבצריו ספציפית לאיכה. שסו כל עוברי דרך, זה איכה וזה גם פי, וארוע כל עוברי דרך. והסיפה של פי ט' פה, היה חרפה לשכניו, זה הסוף של עין ט', היינו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו. אם כן, וגם הדוגמה אחר כך, אימצת בין ידיך ימיניך, מופיע פה, ידי, ידו וזרוע ותאמצהו. שם התיאורים. מה יש לנו פה? קודם כל, מדויק מבחינה סטטיסטית. אני לא סומך על הזיכרון שלי, אמנם אני זוכר את הספר, השתדלתי לזכור את הספר השלישי ואת הרביעי, כדי לחבר ולזכור, ועולים לי כל מיני זיכרונות. ואני מחבר, אבל אני לא יכול להגיד ב-100% זה מופיע פה ובמקום אחר, אני לא ברמה הזאת. אבל עם מערכת החיפוש, מה שיש לכם בשקופית רבותיי, זה רק פה. דהיינו, מה שפייטט עובר, זאת צלקת שהוא סוחב איתו שנים על גבי שנים. ועם ישראל שידע צרות וידע חורבן, ולא יכול להרשות לעצמו חורבן, החורבן האחרון הוא פותח את החורבן של מזמור עין דלת, של מזמור עין ח', של מזמור פי, החורבן יש לו צלקות. והוא זוכר את כל הצרות. ומי שקורא את הקינות בתשעה באב, המון המון צרות מתחברות. ברוך השם מצבנו לא מצאי הצלב, ולא אינקוויזיציה, יש לא חסרות צרות בשנה הזאת, אבל אנחנו יודעים לזכור את הצרות. זה מה שפייטט עושה. ועכשיו בא הדבר המופלא. אחרי שפייטט זכר מאיפה הן באות הצרות, הוא יודע גם לבנות ולהיבנות מחדש לאורך הספר הרביעי. ואני יודע שזה מתרשם, אתם מתרשמים אולי, שאני בלגניסט, אני לא יכול לחלוק על זה, אבל אני משתדל להיות שיטתי. אנחנו עברנו על הספר הרביעי, קראנו את המזמורים אחד אחד, הקדשנו הרבה שיעורים, ועכשיו אני עושה חזרה. ואתם זוכרים, אני מניח, כדאי לקרוא עוד ועוד ועוד, ובתורתו יהגה יומם ולילה. ועכשיו אני רוצה להראות לכם דבר חיובי של בנייה, של שיקום. איך בן אדם שעבר כל כך הרבה בפייטט, לא בפייטט והוא ממשיך, אלא פייטט והצלקות ישנות ועמוקות וכואבות מעבר, וכל איכה עולה, וירמיהו ערב חורבן בית ראשון עולה, וכל הספר השלישי כואב לו. זה המשמעות הצלקות. הקולקטיב ממורי עובד חזק מאוד, הטראומה. ועכשיו הוא בא בספר הרביעי, וואו, והוא משתקם. קומי מאפר, והוא משתקם. את זה רבותיי, אני רוצה להראות לכם עכשיו. ולמעשה הקדשתי לזה המון המון מאמץ בדף שהראיתי בהזדמנות אחרת. תנו לי רק שנייה להראות. אני מתלבט ולא בטוח מה הדרך הטובה ביותר. זה הדף שציירתי והראיתי וחילקתי בעבר, ואני לא יכול להגיד לכם מה הדף הכי טוב. אני למדתי ככה. למה זה התנ״ך שלי? צילמתי את הדפים מהתנ״ך, הגדלתי, סימנתי, ונהיה מלא 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 בצבעים, ואפשר להוסיף עוד צבעים, וצריכים עכשיו להסביר. אני שמתי לב שמזמור פ"ט שמתחיל פה, ממשיך עד לפה, ואחר כך מסתיים פה בסוף ספר שלישי, אחר כך מופיע מזמור תפילה למשה איש האלוהים, צדי, ומופיע צדי א', צדי ב', צדי ג', צדי ד', אבל מופיע גם צדי ה', ומופיע עוד ועוד ועוד, זה ממשיך. הטראומה הולך ומתקנת את עצמו, וזה תהליך אחד מהפירות היפים ביותר של הפרשנות ההקשרית. שהוא בעצם בונה את עצמו מתוך החורבן. כמה שהחורבן קשה וכואב, הוא רוצה לתקן כל מה שנהרס. כל מה שחסר לו, כל מה שנאבד, הוא בונה מחדש. וזה מסר מדהים. דיברנו על אבן עזרא רבות, ואני לא יכול להתלהב ממנו מספיק, ותרשו לי להגדיל אותו. נחמה ליבוביץ' הדגישה שכל ניסוח באבן עזרא תורה היא. לא רק מה שהוא מפרש את התורה, אלא אבן עזרא עצמו. התנבא על מלכות דוד שתיפסק, והיה בספרד חכם גדול וחסיד, וזה המזמור היה עליו קשה. למה הוא קשה? ולא היה קורא אותו, ולא היה יכול לשמוע. בעבור כי זה המשורר ידבר כנגד השם הנכבד קשות. אם המשורר מדבר קשות, המשורר זה עליו קשה. ופה דיברתי על זה, ואני לא מתבייש לחזור על זה. אבן עזרא, מי לנו גדול כפרשן אבן עזרא, ומי לנו גדול שרגיש למסר ולפיוטים היפים שלו, שהוא לקח מהתנ״ך, ופה הוא מגיע למקום ואומר עד כאן, גניק, אני לא מוכן לקרוא את זה. הוא לא מוכן לדבר כנגד השם קשות, כי הוא, המזמור קשה לו, כי הוא מדבר נגד השם קשות. הוא עוצר, אין לו פתרון לפ"ט. ואני הקטן באלפי ישראל, כג'וק קטן, גמד על הכתפיים הגדולות של האבן עזרא, שזה קשה לו, אני משתחווה בפניו ומתאבק באפר רגליו, ואני אומר לו, רבינו אברהם בן עזרא, תקרא ברצף ולא יהיה לך קשה. כי המשורר הוא לא מקלל לשם כללה, הוא לא מדבר קשות כדי לתקוף ולמרוד וכפירה כלפי שמעיה חלילה. הוא לא יכול, הוא נותן ביטוי לכאב שלו, אבל זה לא המילה האחרונה. הוא עכשיו עובד על עצמו. הוא מתקן את עצמו בכל אחד מהמזמורים הבאים, והוא הולך וצומח. ואני, על החלק הזה, תמיד שאני מלמד את זה וקורא את זה, ובעיקר שאני קורא את זה לבד, אני רואה איזה יופי יש פה. איזה מסר, יש מקום להביע את המשבר שלך, את הכאב, חובה להביע, כדי שתתקן. שתתקדם ותתקן את עצמך, לשדרג את עצמך. והמון המון מושגים מובנים פה. גם מבחינה פשוט להבין, לא רק את התופעה הזאת, אין לי מושג במזמור צדי, תפילה למשה איש אלוהים, מה הוא אומר במזמור הזה, שוב אדוני עד מתי והנחם על עבדיך. יראה אל עבדיך פועליך והדרכה על בניהם. מי זה עבדיך? מי מזכיר במזמור צדי את עבדיך? והוא מזכיר במזמור צדי, שנות ראינו רעה, שמחנו כמות איניתנו. איפה עינויים במזמור צדי? אין שום עינויים שם. כמובן, המזמור צדי מתייחס למה שנאמר במזמור הקודם. ואני רוצה בכל מזמור, אחרת אני אעייף אתכם, וזו עבודה קשה מאוד, המתודה מדויקת. ואספתי בכל מזמור כבר לפני שנים וניסיתי לחדד ולנסח את הדברים, עוד לא סיימתי את הניסוח, אבל זה מתקדם, ואני רוצה לעמוד על כמה מושגים במיוחד שהם יפים, כולם יפים, ואני ניקח לכל מזמור עוד פעם שעה רק כדי להראות את המקבילות. אני רוצה לדבר על כמה מושגים במיוחד.
Benny, he ended the this 89 concludes the book. So isn't it reasonable to be depressed by the fact that it ended, even though and we needed a completely new book to refute it?
זה המסר. אבל אני מודה לך על ההערה, אבל if you complete the book, you don't really complete it with a negative bottom line. ברוך השם לעולם, אמן ואמן. כי זה כל הספרים הקודמים. אתה נאחז במורשת של ברוך אדוני לעולם, ברוך השם אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם. אתה שומר על המסורת, אחרת אתה הולך, אתה עובד. אז הוא המזמור, פסוק נון גימל במזמור, זה התקווה האחרונה. יש לי סוף ספר ראשון מדוד, סוף ספר שני, ועוד יגיע סוף ספר רביעי, ואני רוצה להיאחז במסורת. אחרת I'm gone, אני לא יכול לשרוד. וזה בדיוק היופי שזה ממשיך. אני רוצה עכשיו ברשותכם להראות לכם כמה דוגמאות מדהימות. ואני רוצה לדבר על וו. אולי כדאי שאני מעלה את זה, כי ככה רואים במזמור כ"ט, אני רואה דבר מדהים. שנייה. שימו לב למזמור כ"ט, מזמור פ"ט, סליחה. השם מבטיח לדוד, פה, מצאתי דוד עבדי, פסוק כ"א, בשמן קודשי משכתיו, אשר ידי תיקון עמו, אף זרועי תאמצנו. קודש בריך הוא מבטיח, אני נותן ליד שלו, יד שלי היא תחזיק אותו, וזרועי היא תאמץ אותו, חזק ויאמץ ליבך. לא ישי אויב בו ובן עוולה לא יעננו. ואני וחטאתי מפניו צריו ומשנאיו אגוף, ואמונתי וחסדי עמו. ובשמי תרום קרנו, כמובן זה מופיע בהמשך. ידי תיקון עמו, השם נותן יד שלו להחזיק אותו, כמו מיכלאנג'לו, ככה. ומה קורה? סוף פ"ט מתאר חורבן נורא, אכזבת. מה עושה צדי? ובדף הזה רואים את זה הכי יפה. תפילה למשה, התפילה שיש לי, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. השם לא עוזר לנו, אבל אני מבקש דבר אחד, השם אלוקינו, תן נועם, נעימות עלינו, תן לי שמחה, תן לי רוגע, תן לי שמעשה ידינו כוננה עלינו, שיהיה לי נחת במה שאני עושה, שיהיה לי משמעות במה שאני עושה, ומעשה ידינו כוננהו. תן לעשייה שלנו להיות תכלס. זה מה שהמקבילה הזאת אומרת. זה לא סתם שתי מילים שמופיעות רק בשני הפסוקים האלה. איזה פסיכולוגיה יש פה? ידי תיקון עמו מהשם לדוד? לא. דוד איננו, אני רוצה, תן לי משמעות במעשה ידיי. כי אני רוצה להמשיך, אני צריך לקום בבוקר בשביל משהו. אני צריך ללכת לישון בסוף היום, עשיתי משהו שמעשה ידינו כוננה עלינו. It was meaningful. זה לא היה חינם. זה המקבילות עם צדי. אני הולך למקבילות, כי אני צריך קצת לרוץ, עם צדי א', איזה מקבילה. הוא יקראני אבי אתה, אלי וצור ישועתי. דוד יקרא לקודש בריחו אבי. מה אומר מזמור צדי א', לקראת הסוף? מזמור צדי א', לקראת הסוף, אומר את זה במפורש. השם שמח שהמשורר קורא לו, כי וי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. המשורר קורא לי, לא דוד, דוד הלך פייפן. אני שהולך בדרכו של דוד, מחפש את הקשר האינטימי שהיה לדוד לקודש בריחו. ואני קורא לו, ואני לא אומר אל השם למה תסתר לנצח. בפרק צדי המשורר אומר, יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אתה יושב שם, בסתר, אתה לא מסתתר. אתה יושב בסתר ואתה שומר עליי. ואם אתה שומר עליי, אני מחפש אותך במקום שלא כל כך רואים אותך. ואם אני מחפש אותך, השם עונה בספר תהילים. כי וי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי. והשם אומר, המשורר יקראיני, הוא יקרא לי. כמו מי? כמו דוד המלך במזמור פ"ט. הוא יקראיני אבי אתה, אלי וצור ישיעתי. איזה מקבילות מדהימות יש פה. מה שהיה לדוד, מה שהיה לדוד, יהיה גם לנו. אנחנו ממשיכים את דרכו של דוד. אורך ימים אסביהו. אני רוצה להראות עוד כמה דוגמאות, כי רבים המה, מהספר, תחילת הספר השלישי, שהוא בכלל לא מובן בלי זה. הספר השלישי למדנו את צדי ב', מזמור שיר ליום השבת, וראינו את המושג, כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יובדו, יתפרדו כל פועלי אבן. מי זה אויביך השם? למה אתה מדבר על שבת קודש, טוב להודות להשם, ויש אויבים? מה פתאום יש לך אויבים? הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. ואתה בתרם כרם קרני בלותי בשמן רענן. זה נחמד לי, בשבת אתה נותן לי כבוד, אני מרגיש שמן המשחה, ואני מתחדש, תולים בבית השם, זה בסדר, מסתדר לי עם שבת כחוויה מרוממת. מה לך כל היום עם אויביך השם? אויביך השם מופיע בתהילים פעמיים. פעם פה, איפה שאנחנו כרגע רואים את זה, ופעם שנייה, ממש בסוף הספר השלישי. אשר חרפו אויביך אדוני, אשר חרפו עקבות משיחיך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אויביך השם מופיע רק פעמיים בתהילים, גם בסוף שירת דבורה, כן יובדו כל אויביך ישראל. ואיזה יופי. אבל קודם כל נדבר על קונטקסט בתהילים. כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. כי הנה אויביך השם, אני רואה אותם כמו בפוסט טראומה. אני עדיין חולם, אנשים חולמים עליהם, על כל הצרות שהם עברו, לא משתחררים מזה. אבל המשורר במזמור צדי ב' אומר, כי הנה אויביך יובדו. וזו הפעם השלישית שאויביך השם מצוטט בתנ״ך, פעמיים בפי ת' ובצדי ב', ופעם שלישית בשירת דבורה. כמו שירת דבורה שאמרה, כן יובדו כל אויביך השם, יובדו יובדו, מזמור שיר ליום השבת מצטט את שירת דבורה. ואני רוצה להראות לכם עוד משהו, עד כמה שמזמור שיר ליום השבת מבריק. הניסוחים, ותרם כרם קרני בלותי בשמן רענן, לבן על גבי שחור מופיעות רק פעמיים במקרא. להרים קרן ובשמן, זה נאמר במזמור פ"ט על דוד, ופה זה נאמר עלינו. ופה המקבילה המרתקת היא ממש דוגמה יוצאת מן הכלל, שכי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. זייפתי פה קצת מתודית, אבל אני גם מודה על זה. כי הנה אויביך השם, אויביך השם בתהילים רק פה ובסוף פ"ט. אבל המושג כי הנה אויביך מופיע בתהילים שלוש מילים בלי אויביך השם רק במזמור פ"ג. דהיינו עמוק בטראומה של הספר השלישי אשר אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד במזמור לאסף האחרון, שם נאמר כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש. זה שיא הפעילות האכזרית של האויבים. במזמור שיר ליום השבת רואה את האויבים. כי הנה אויביך בדיוק כמו בפי ג', אויביך השם בדיוק כמו בפי ט', כי הנה אויביך יובדו, אויביך השם יובדו, שירת דבורה. דהיינו המשחק עם הניסוחים הוא מדויק מקבילות כדי לראות שיפור, ממר יצא מתוק. זה אומנות יוצאת מן הכלל. אנחנו למדנו בפרק פ"ט, למדנו שלדוד המלך ולהשם יש שליטה על הים. אתה מושל בגאות הים, אומר פ"ט, בשא גליו אתה תשפכם, ואתה שולט עליהם. וגם דוד המלך, ואמונתי וחסדי עמו ובשמו תרום קרנו, ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו. דוד המלך ישלוט על הים ועל העמים האחרים שבאים דרך הים להילחם בו, הוא שולט עליהם. כי השם שולט עליהם והשם נותן לו משלטונו בעולם לדוד. ים נהרות, גאות הים. מה עושה מזמור צדי ג'? אדוני מלך גאות לבש, נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות קולם, משברי ים. המושגים של נהרות, 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 פה חסר, הם בעצם שלטון השם על העולם, שלטון דוד, כן דוד איננו, אבל שלטון ישראל על הסביבה, חוזרת בצד ג', ואם כך אפשר לעקוב בצד ג' בדיוק אחרי מעשה התיקון שיש לנו פוסט טראומה ממזמור פ"ט. ומזמור צד ד' לא מצאתי, אבל אני רוצה להראות לכם משהו יוצא מן הכלל ממזמור פ"ט וצד ה', זה לא מופיע בדף הגדול איתו עברתי לפניכם, כי יש גבול כמה אפשר להכניס בעמוד אחד, וזה עוד עמוד. אבל פה שמתי לב לניסוח מאוד מאוד יפה, שמופיע במזמור פ"ט. במזמור פ"ט, וכן אני יכול לקרוא את זה, מזמור פ"ט מתאר את שלטון הבורא. צפון וימין אתה ורתם. תבור וחרמון בשמך ירננו. לך זרוע עם גבורה, תעוז ידך, תרום ימיניך, צדק ומשפט מכון כיסאיך, חסד ואמת יקדמו פניך. והוא מתאר פה את השם כאילו הצפון והימין, ימין זה דרומה, כי מסתכלים בעולם העתיק כלפי מזרח, וצפון זה בצד שמאל, וימין זה בצד דרום. אז אתה בראת אותם, זה הר תבור וחרמון, כולם מכבדים אותך. מה עושה פ"ט? הוא נותן תיאור מאוד מאוד יפה, העולם משבח אותך. העולם משבח אותך, גם ההרים, הר תבור, וגם החרמון, כולם באים לרנן בשמך. אני לא רואה בדיוק ג'אז פסטיבל, שהר תבור והר חרמון מתחילים לרקוד, אבל זה תיאור פיוטי מאוד יפה בהשאלה, והם מרננים לך, ואתה תרום ימיניך, ואצלך בכיסא הכבוד יש צדק ומשפט מכון כיסאיך, וחסד ואמת הם מקדמים פניך. זה תיאור מאוד מאוד יפה של השכינה, מאוד יפה של הרוממות, של נוכחות השם, כל הבריאה מהללת את השם. ושימו לב למושגים, הם ירננו, הם יקדמו פניך, יש פה צדק ומשפט. מה עושה מזמור צדי ה' שמתחילים את קבלת שבת? הניסוחים האלה מופיעים רק פה. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור ישענו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. המושג צור ישענו לקוח מפי ט'. דיברתי לפני כן על יקראיני עם צדי א', הוא יקראיני אבי עתה, אלי וצור ישועתי. צור ישועתי כמושג בסמיכות רק בשני מקומות אלה. מופיע צורי וישועתי או אלוהי ישעי, אבל צור ישועתי, מעוז צור ישועתי, כמו במעוז צור, שמושג אחד בסמיכות, מופיע רק פה. מה הוא עושה מזמור צדיהי? מזמור צדיהי אומר, היו היה פעם, בתקופה האידילית של דוד המלך, מלכות השם ומלכות דוד, היה מצב שדוד המלך, הוא יקראיני אבי אתה, אלי וצור ישועתי. בא המשורר במזמור צדיהי ואומר, אנחנו נשקם את זה. אני לא מסתפק בזה שימין וצפון, תבור וחרמון, איזה תיאור פיוטי שכל הערים ירננו בשמך. אני מזמין אתכם, עם ישראל, לכו נרננה לאדוני, נריע, לצור ישענו. אני מתרגם את זה הלכה למעשה. נקדמה פניו בתודה. כמו מי אני רוצה לקדם את פניו? כמו צדק ומשפט, נכון כיסך. חסד ואמת יקדמו פניך. אני מוריד את התיאורים היפהפיים כמליצה פיוטית על הרים ועל כיסא הכבוד, ואני אומר, קינדרלוך, עם ישראל, תור שלנו, תתגייסו. אנחנו צריכים לרנן, אנחנו צריכים לקדם פני השם, אנחנו צריכים להריע לו בתודה ובזמירות לצור ישענו. הזמן שלנו לפעול, וזה מה שיש לנו גם במזמור הבא. לא, כבר לא הבאתי את זה פה, אבל יש לי את זה בשנייה, שכחתי ל... לא הבאתי את זה, סליחה. שכחתי להביא את המקבילה הזאת. ובזה נסיים אל כל המקבילות האלה. יצא קודמת. ויש עוד כהנה וכהנה שמופיע רק באלה. רק במקבילות האלה. סליחה, איפה זה? במזמור צדי זי נאמר, אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים, ענן וערפל סביבה, צדק ומשפט מכון כיסאו. אתם רואים את המושג פה, צדק ומשפט מכון כיסאו? זה מילולית, צדק ומשפט מכון כיסאיך מפי ט' כתיאור פיוטי, ואנחנו רוצים להביא את מלכות השם עלי אדמות, שאדוני מלך תגל לארץ, ישמחו איים רבים, ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט מכון כיסאו. אני רוצה לסכם את הדברים שראינו פה, סליחה, בשקופית הזאת, שראינו שמזמור פייטט המורכב והכואב וה איזה סתירה פנימית בתוך המזמור, ראינו אותו כמזמור אחד, והיום ראינו שהוא בעצם מצטט איכה וירמיהו, אינטרטקסט, שמואל לא ראינו. ראינו שהוא סוחב איתו צלקות מכל הספר השלישי, פיוטים וניסוחים פיוטים חיובים של תקווה ושל משבר, וכשהגיע החורבן בפ"ט, הוא ממשיך ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, ומשה מתקן אותנו ומוציא אותנו מפה, מפ"ט, לרמה טובה יותר. אנחנו משתקמים בעצמנו עם משה, צדי, צדי א', צדי ב', צדי ג', כל הספר, בהתחלה מאוד אינטנזיבית, יש מקבילה מאוד יפה בהמשך, מאוד יפות בהמשך, אבל כמובן כמה שזה יותר קרוב לתחילת הספר, אנחנו רואים שהמשורר של פרק של הספר הרביעי בעצם מתקן את עצמו, בונה את עצמו מחדש, בעזרת משה רבנו, בעזרת השם מלאך, וככה הוא מנסה להתגבר על החורבן ולהגיע לספר הרביעי, סוף ספר הרביעי, ספר החמישי, לשיקום ולעוצמה חדשה. אני ניסיתי לעבוד בצורה מאוד שיטתית. כל המקבילות שהראיתי לכם היום הן ספציפיות. בדקתי אותן אחד אחד, זה לא לוקשן, זה רק פה, וזה צבר של מקבילות. אני לא יכול להסביר למה בצד ד' יש פחות. אולי אני יכול להסביר, אבל זה לא חשוב. אני הראיתי מה שמצאתי, ואם צד ד' הוא חלש, יש לזה איזה מהלך אחר, וגם במזמורים בהמשך יש קצת, וחלק מהמזמורים אינם מקבילים. לדעתי, זה טכניקה פרשנית של פרשנות ההקשרית, שעונה לאבן עזרא בצורה היפה ביותר שיכולתי לחשוב עליה. האם יש הערות, שאלות?
תודה רבה, רב בני.
תודה על התודה.
צהרות טובות.
תודה.
ממש מעניין.
ל"ג בעומר שמח למי שנמצא בצפון אמריקה.
אני שואף להשלים כמה דברים על הספר הרביעי בשיעורים הבאים, תוך כדי כתיבה, ושבוע הבא זה לפני שבועות, אז הרב ג'יי ביקש שיעור על לימוד תורה, וזה מה שנעשה שבוע הבא, מזמור א', קי"ב וקי"ט. אז זו סקירה קצרה יותר, זה יהיה פתוח לציבור הרחב, ונחזור אחר כך לספר הרביעי.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה. אם יש שאלות, מוזמנים תמיד לכתוב לי. בשורות טובות, שנזכה להתחזק ולצאת מהפלונטר לדברים טובים.
אמן.
להתראות.